מצווה הראשונה היא מצווה בעצם לפני עצמה בספר דברים. נמצאת בפרשת שמע ישראל, מופיעה בפרק ו' בפסוק ד', מיד אחרי עשרת הדיברות השניות, אחרי השיחה בין הקדוש ברוך הוא לבין משה, שאותה מתאר משה לעם, מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וכולי. זו בעצם המצווה הראשונה, מפני שהמצוות הקודמות בספר, אלה נמצאות בדברים, בפרשה בדברים, הן בעצם מצוות שבאות אגב סיפור, מצוות לא תכירו פנים במשפט, שלא למנות דיין שאינו מתאים לכך, ומצוות לא תגורו מפני איש, שתי מצוות העוסקות בדיינים או במינוים, ושתיהן באות אגב הסיפור של משה את עצת יתרו. וכתוצאה מזה הוא בא ומסיק את המסקנה שלא תכירו פנים ולא תגורו מפני איש, וזה מתוסף למצוות עשה שבתורה. למיתו של דבר לא רק מצוות עשה אחת יש לשמע ישראל, כל הפרשה היא מספר מצוות עשה, פרשה קצרה, מצוות אחדות השם, ייחודו, מצטווינו ליחדו, מצוות אהבת השם, מצוות תלמוד תורה של ושיננתם, כמובן המצוות המעשיות של תפילין, של וקשרתם, של מזוזה, רצף של מצוות מרוכזות בפרשה הקצרה הזאת, בעצם זהו מרכז המצוות של הפרשה. אנחנו נעסוק בהמשך בפרשה הזו של שמע ישראל, אבל אני רוצה לפתוח דווקא בהפטרה שעל פניה לכאורה אינה קשורה כלל ועיקר לפרשה שלנו, אלא עניינה העיתוי של שבתות הנחמה, של פתיחת שבתות הנחמה, העיתוי של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. אבל אני מבקש להזכיר לפני כן שבאופן קבוע תחול הפטרת נחמו בפרשת ואתחנן. וממילא לא לחינם יש לראות יותר מהעיתוי בקשר שבין פרשת ואתחנן להפטרת נחמו. ובהפטרת נחמו אני מבקש לעסוק בסופה, בפסוק האחרון. החלק הראשון של הדברים שלנו, ומתוך זה אני מקווה להגיע גם להפטרה, גם לשמע ישראל, גם לכישורים בין הדברים כולם. ההפטרה, פרק מ' בישעיהו, ראשונה בשבע שבתות הנחמה, בעצם פותחת את החלק הזה של ספר ישעיהו, בדרישה שחורזת עד הסוף, עד פרק סמכבב, שכל כולה נחמה וקריאה לנחמה וקריאה לתשובה ועידוד, הרי פרקים קשים שמתחילים בהפטרה של השבת הקודמת בחזון ישעיהו בן אמוץ. סופה של ההפטרה הזאת, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. הפסוקים הבאים אגב מוכרים מהפטרת לך לך, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוקי משפטה יעבור, הלא ידעת אם לא שמעת אם לא הוגד לך אלוהי עולם בורא קצות הארץ. ובעצם בכל הפרקים, גם בפרק הזה, יש קריאה בלתי פוסקת לעם לשים לב שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, הוא מנהיג, הוא משגיח, הוא מי שמנהל את הכל. ואולי זה גם תוכנו של הפסוק הזה, שבא אגב מיד אחרי ואל מי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש. ואז גם פה, ומרו מניכם וראו מי ברא אלה, על פשוטו שאלה רטורית. כשתסתכלו במרום תבינו שאני בראתי אלה. המוציא במספר צבאם, לכולם בשם יקרא, קצת קשה להניח פה מי הם המושאים האלו, צבאם לכולם, לפי הפשטנים, סכום ארום עיניכם זה לצבא השמיים, אל הכוכבים, הרי ברור שאין כאן הכוונה לתפיסה השטחית שאומרת סכום ארום עיניכם ותראו את הקדוש ברוך הוא, אלא סכום ארום עיניכם ראו את צבא השמיים, וראו מי ברא אלה, והרי לא יכול להיות שזה לא נברא, המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נעדר. כאן צבא השמיים מקבל את הביטוי של איש לא נעדר. כך בפשטות. אם כי הפסוק הוא קשה, שהשאלה הברורה בו, שאו מרום עיניכם וראו מה? מי ברא אלה, איך נראה כשניתה מרום עיניהם? בהקדמת הזוהר מופיעים דברים נישאים מאוד, שאנחנו ניגע כך ממש בקצם, בקצה קיצם, תוך מה שניתן להבין. הם מופיעים בהקדמה די בפתיחת הזוהר בכלל, ונדמה לי שיש בהם בכלל פתיחה לחוכמת הפנים ולחוכמות גדולות רבות נוספות. ואגב זה עוסק את ההקדמה שם בעריכות בפסוק הזה, מתגלגלת גם לשמע ישראל בהמשך. אבל הפסוק הזה נפתח שם כך. זהו העמוד הקטן בצילום שנתתי מקודם. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אני צילמתי לפנינו ישר את התרגום. אמר רבי שמעון, רב זה לא נתגלה. מלבד יום אחד שהייתי על קית ימה, על חוף הים, ובא אליהו ואמר לי, רבי, ידעת מהו מי ברא אלה? אתה יודע מה הפשט מי ברא אלה? כך אליהו שואל את רבי שמעון בר יוחאי לפי הסיפור על חוף הים. אמרתי לו, אלו השמיים וצבאם מעשה הקדוש ברוך הוא, שיש לו לבן אדם להסתכל בהם ולברך אותו. אם תבקש ממני ראיה שבאמת מבקשים מהאדם להסתכל בצבא השמיים, ככתוב, כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, וגומר, עד השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. כל פרק ח' מתהילים מדבר על הכרת השם, ואל האדם בקטנותו ובגדלותו, ביחס לכל מה שקורה בבריאה, והקריאה היא כי יראה שמך מעשה את תביעותיך, לכן וראו מי ברא אלה, מה נראה בשמיים, את צבא השמיים והכוכבים. אמר לי, רבי, דבר סתום היה לפני הקדוש ברוך הוא, ונתגלה בישיבה של מר, וזה הוא. זהו הדבר הסתום שאותו אני מבקש לגלות לך. בשעה שהסתום מכל סתומים, סתים מכל סתימים, זה הארמית הראשונה, חפץ להתגלות, יש כאן טעות בתרגום, עשה במקום שעה, עשה בראשונה נקודה אחת. המקור הוא אביד. עשה בראשונה נקודה אחת, וזה, אותה נקודה, עלה להיות מחשבה. הנקודה הזאת הפכה בהמשך להיות למחשבה. דברים מאוד קשים, עוד מתגלגל אליי. צייר בה, תוך הנקודה הזאת, כל ציורים, חקק בה כל חקיקות, חקק בתוך המאור הקדוש הסתום, באותה נקודה, חקיקת ציור סתום אחד, קודש קודשים, בניין עמוק היוצא מתוך מחשבה, והוא נקרא מי? ראשית הבניין, קיים ולא קיים, יותר נכון בתרגום עומד ולא עומד, קיים ולא קיים כתוב שם, עמוק יסתום בשמו. לא נקרא אלה מי. חפץ להתגלות. ולהיקרא בשם, ונתלבש בלבוש יקר מאיר. עד עכשיו הוא נקרא מי, שורה האחרונה יחבת כתוב לו נקרא אלא מי, לא נקרא אלא מי, זאת אותה נקודה והיא נקראת מי. עוד מעט נבין כאן את כל המטאפורות האלה. קפת להתגלות ולהיקרא בשם, ונתלבש בלבוש יקר ומאיר, וברא אלה. הרי שהיה מי, וברא אלה. ועלה אלה בשם. גם אלה נכנס לשם. נתחברו אלו באלו, ונשלם השם אלוקים. יש פה אלה ומי. ניבור. ועד שלא ברא אלה, עד שלא ברא את האלה, לא עלה אלוקים בשם. לא היה בעולם שם אלוקים. היה רק מי. ואותם שחטאו בעגל, אלה שחטאו בחטא העגל, על רב שלנו הם חטאו. הם חטאו במה שעכשיו אני מסביר לך, אומר אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי. במה? אמרו אלה. שכחו את המי. אמרו אלה אלוהיך ישראל. וכאן הוא כמו שהשתתף מי באלה, כמו שמי השתתף עם אלה ונהיה לאלוקים, כך הוא שם המשותף תמיד. ובסוד זה העולם קיים. זהו סוד קיום העולם. פרח אליהו ולא ראיתי. וממנו ידעתי את הדבר שעמדתי על רזו וסיפור. הרבי אלעזר וכל החברים, הוא רבי אלעזר בנו של רשב"י, ונשתתחו לפניו. הלכו ואמרו, אלמלא לא באנו אלא לשמוע זה. בגום המדויק כתוב, אלמלא לא באנו לעולם. אלמלא לא באנו אלא לשמוע זה, דיין. דברים סתומים קצת. מי ברא אלה? הראיה הפרשנית שהטרידה את הזוהר ברורה. שאו מרום עיניכם וראו מה, כדי שתבינו מי ברא אלה. רבי שמעון, שם אליהו, מביא כאן פשט פנימי מאוד, שמי ברא אלה אין פירושו שאו מרום עיניכם לאיזשהו מקום. שאו מרום עיניכם, שאו אל המרום, אל ההתחלה, אל היסוד עיניכם. מרום מראשון שמו. לשם שאו עיניכם. וראו מהו סוד קיומו של העולם. כשעוסקים בנחמה של נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, בוא ונסתכל מההתחלה. הרי מה הבעיה שלכם כשאתם מבקשים להתנחם? שאתם שבורים, שאתם רואים משהו עכשווי. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלו. ועל פי הזוהר הקדוש, מי לא יכל להופיע בעולם בלי אלה. וכשאלה הצטרף למי, הגיע לעולם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. איך בראשית ברא אלוקים? אלוקים הוא סוד הקיום הזה של מי ואין. ננסה להסביר את הדברים ממש כמה שאפשר מלמעלה. המי מציין את אותו ברק ראשון, את אותה התנוצצות ראשונה, את המחשבה. מי? זה עוד סתום לחלוטין. זה נקרא כאן בזוהר הקדוש נקודה. זאת נקודה אחת סתומה. המי הזה חפץ להתגלות. וכדי להתגלות הוא צריך להגיע לכל מיני צורות ברורות. ואז באה התשובה, ההתפשטות. התשובה לשאלה מי היא אלה. האלה הוא בעצם הגילוי לסתום, הוא התשובה לשאלה מי. אבל אלוקים לא כתוב קודם כל מי ואחר כך אלה, אלא אחרי האלה, דווקא אחרי האלה פעמי. אגב, בסוגריים מאוד מעניין שאת כל זה לומד רב שמעון בר יוחאי מאליהו על חוף הים. גם העברית פה מעניינת וגם מהותו של הים מעניינת מאוד לעניין הזה. עסקנו פעם בים. רב שמעון בר יוחאי מנסה ללמד פה עכשיו לימוד גדול מאוד. האלה הוא בעצם סוף הגילוי. עכשיו אני יודע את התשובה לשאלה. אלה הוא בעצם מין תחנה. אבל התחנה הזו אסור לה שהיא תהיה לתחנה סופית. האלה יכול להפוך להיות לסוף הדרך. ולכן מיד אחרי האלה לא נגמר האלה, אלא עדיין יש את ההמשך של השאיפה, של המחשבה, של השאלה, של הסתום, של המי. חטא העגל היה העבודה זרה הקלאסית. כלומר, הורידו פשוט את המי והשאירו רק את האלה. ויש כאן ראייה אדירה של מה זאת בעצם עבודה זרה. לפי הזוהר, בני ישראל הרגישו פשוט שהם הגיעו כבר לסוף. כבר יש להם הכל. הם לא כופרים במה שהיה. הם לא כופרים בטובתו של הקדוש ברוך. הם רק מסכנים. הם הגיעו לאיזושהי תחנה סופית. יש להם מין אלה משלהם. וכשיש להם את האלה ואין להם את השאיפה הלאה, אין להם את המי, הם יכולים חלילה להחליף את אלה באלה. מה שקרה בחטא העגל הוא בעצם דבר מאוד פשוט שיכול לקרות לכל אחד וקורה הרבה מאוד פעמים. כשאני מגיע לאיזושהי תחנה ואני הופך את התחנה הזאת ומרגיש בה כאילו סיימתי כבר את כל הדרך, כאילו כבר אני יודע הכל והכל מאחוריי ויש לי כבר את הכל, כשאני מגיע למצב כזה אני בעצם נמצא במצב המסוכן ביותר, כי אני מאבד כבר את הכוח לשאוף, אני מאבד את הכוח לרצות הלאה. יש לי אלה ואין אחריו את המי, אין אחריו את ההמשך. מה שמגלה אליהו לרשב"י הוא שבריאת העולם היא בעצם דבר מאוד מאוד פשוט ועמוק שביררנו אותו יותר מפעם. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אומרים חז"ל, ברא את השמיים והיו השמיים נמתחים והולכים, נמתחים והולכים. עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר להם די, אין הארץ יכולה כך. זהו שמו שדי. מה פירוש הגבלת השמיים והאמירה די לשמיים? השמיים מסמלים את התוכן, את השאיפה, את התוכן כאשר הוא בכלל לא מתחשב במציאות, את התוכן כאשר הוא לא מתחשב במגבלות הגופיות המגבלתיות שלי כאן בארץ. הוא השמיים, הוא טס למעלה. השמיים נמתחים והולכים, נמתחים והולכים. כי השמיים שואפים להעניק, שואפים לתת, הם לא רוצים להיפסק. הם רוצים להימשך. אבל הארץ לא מסוגלת לקלוט כל כך הרבה שמיים. הארץ מוגבלת. האדם לא יכול לעכל את כל השמיים האלה. אז השמיים אמנם נמתחים והולכים, אבל הקדוש ברוך הוא חותך אותם. ואומר להם שכדי שהעולם יחיה ויהיה נורמלי, אז השמיים חייבים להיעצר באיזשהו מקום כדי שהם יוכלו להיכנס לתוך הארץ. כדי שיוכל משה לענות למלאכים תשובה לשאלה מה לילוד אישה בינינו, מוכרחים שמשה ובני האדם יהיו מסוגלים לקלוט את השמיים, לקלוט תורה, לקלוט את התוכן. אם השמיים ימתחו יתר על המידה, אז השמיים ימתחו והארץ תתפוצץ ויקרה מה שנקרא בספרים שבירת הכלים. הכלים נשארו. אי אפשר יהיה לגשר בין נשמת החיים והאפר מן האדמה שמשניהם אמור להיות מורכב האדם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הזוהר הקדוש הופך עכשיו אור אדיר על הפסוק הראשון הזה בתורה. כדי לברוא את השמיים ואת הארץ צריך אלוקים. השמיים זה המי, הארץ זה האלה, ואלוקים הוא זה שמצליח לממש את המי הגדול הסתום באלה הגלוי הפשוט כאן. אבל הסכנה בארץ היא שיש לך כבר הכל. וישמן ישורון ויבעת שמנת אבית הכסית ותשכח אל מחולליך. ונדמה לי שבפסוק הזה יש תשובה ללמה שכח אל. ותשכח אל פשוט זה היה מחולליך, זה היה מזמן. אני כבר חי שבועיים בלי זה. אני כבר המון שעות חי בלי זה שחוללו אותי פעם. הביטו אל צור חוצבתם, שאו מרום עיניכם. תסתכלו על המקום שממנו חוללנו, על המקום שממנו החילונו. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, אתה החילות. אדם גדול מסתכל על מאיפה הוכלנו מן ההתחלה. אבל כשאתה שוכח אל מחולליך, זה קורה פשוט מפני שאתה באלה. ואתה לא זקוק בכלל למי שבא אחרי האלה. את כל זה לומד רב שמעון בר יוחאי על יד חוף הים. זה כל כך מתאים. מפני שהים הזה, הים הדומה לרקיע, והרקיע הדומה לכיסא הכבוד, הים הזה הוא הרי אינסופי. אדם לא רואה את סופו בכלל. הוא בלי סוף. ומאידך גובהו שווה לחלוטין. יש פה בעצם לכאורה את שתי המידות האלה. של האלה, של המי. אדם יכול להיכנס לים, אבל הוא לא יודע איפה הוא יצא. אבל מי שאין לו את האומץ לשאוף, לא יוכל להיכנס לזה. מי שמבין את זה, אני חושב, מבין את חטא העגל אחרת לגמרי. כשמשה יורד מן ההר, כתוב ביער את העגל ומחולות, ויחר בעיניו, ואז הוא שובר את הלוחות. הוא לא שבר את הלוחות כי הוא ראה את העגל, הרי הוא ידע על העגל עוד לפני כן. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך, רד, כי שיחת עמך עשו להם עגל. מה בעצם התחדש לו? התחדש לו דבר אחד, שיש מחולות. העגל זה לא נורא. העגל אפשר להבין, טעות, חמורה, נוראית. אבל המחולות מסביב לעגל זה האסון. המחולות שיש מסביב לעגל זה ההסתפקות באלה. עשו להם עגל מסיכה ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. אין אחרי האלה הזה ים, אין אחרי האלה הזה מי, אין אחרי האלה הזה שאיפה. וכך הופכים טפל לעיקר, אמצעי למטרה. הרי הם פירקו את הזהב בעצמם, הם עצמם עשו הרגע את העגל, הם יצאו ממצרים, איזה שטויות הם מדברים. מה הם אומרים עכשיו אלה אלוהיך אשר העלוך מארץ מצרים? דור המדבר, דור דעה. אבל קרה להם תהליך מאוד פשוט פסיכולוגי. לא היה להם כבר כוח למי, כי זה משה האיש בושש, לא ידענו מה היה לו. משה הזה הוא איש האלוהים. אבל זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. הוא אלוקים מדי כבר בשבילנו. האיש שבו לא ידענו מה היה לו. בושש. הוא ככה קצת מדי מתעכב שם. ואז אלה אלוהיך ישראל, מפני שפשוט כבר אין את השאיפה הלאה. אין את המי. אין את הים שרשב"י רואה ואליהו מסביר לו. וכשאין את זה, יש מחולות מסביב לעגל. כי אם העם היה מביא את העגל, אבל היה עצוב עם העגל, אולי לא היה צריך לשבור את הלוחות. כי העם חטא בעגל, זה חטא נורא. אז הוא חטא בעגל. חטא בעבודה זרה. חטא. אבל הוא מבין שהוא חוטא. אבל כשיש מחולות פירושו שהוא לא מבין כלום, הוא לא שואף לכלום, הוא כבר שלם פה. זאת הרי תופעה שקורית הרבה. זו אולי התופעה ששוברת הרבה הרבה ארגונים גדולים ואנשים גדולים כאשר אלה הגיעו לשיא. ופתאום המי נגמר. ומתחילים לעשות פרוספקטים מסביב לעצמם. ומתעסקים באלה. ואז יכולים להפוך חלילה אלוה באל. זה חטא העגל. זאת ההקדמה אגב לכל הזוהר הקדוש. נדמה לי שיש בה רעיון אדיר כשנכנסים לזוהר. יש בה בעצם את הלגיטימציה, את ההסבר, את הדרישה לשאלה התמידית, למה לשאול? למה לחפש? ואין לך פתיחה טובה יותר, פשוטה יותר, חלקה יותר לתורת הסוד. כאן הולכים מהאלה אל המי. וזאת בראשית ברא אלוקים. הרב הירש מסביר, הזכרנו אותו פעם בפרשת בראשית, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחולו, ירושה של המילה שורשה, כף למד ה', קלו. המילה קלו, כך הזכרנו, יש לה שתי משמעויות, הפוכות. האחת פירושה השלמה, המלאכה קלתה, המלאכה נגמרה, הכל נכלל בה, והשנייה פירושה בדיוק ההפך. כליון, קלה ונחרצה עם זה. ובעצם אלה שתי משמעויות הפוכות, כמו הרבה שורשים בעברית שאנחנו מכירים כזה. אומר הרב הירש, זה בדיוק מה שקרה בבריאת השמיים והארץ. כדי לברוא שמיים וארץ ושהשמיים יוכלו לתפקד עם הארץ, היה צריך לחתוך את השמיים. כדי ליצור שלימות שנקראת עולם, היה צריך לעשות שבר שיחתוך את השמיים ויאמר להם די. רק על ידי הכיליון הזה בשמיים יכל הכל להיות גמור. וזה ויחולו השמיים והארץ וכל צער. הם נחתכו וכך הם הושלמו. הם נחתכו כדי שהמי יתחשב באלה, וכך האלה יוכל לשאוף תמיד אל המי. זה בעצם אותו הציווי שהזכרנו כבר פעם, של ראיתם אותו, את התכלת, וזכרתם את כל מצוות השם. מדוע? משהתכלת דומה לים, לאותו הים של רשב"י. והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. וראיתם אותו, שתסתפקו פעם באלה, שלא יהיה לכם כוח לשאוף, תסתכלו קצת בתכלת הדומה לים, ובים הדומה לרקיע, וברקיע הדומה לכיסא הכבוד, צאו קצת מהאלה אל המי, וכך נחזור לבראשית ברא אלוקים. אבל יש כאן לא רק פירוש עמוק לפסוק האחרון של ההפטרה. אם מעמיקים, זאת בעצם כל ההפטרה. כי מה מבקשת ההפטרה לעשות? ההפטרה מבקשת לנחם. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. ואז פונים ומבקשים מהעם להתנחם, ולעם זה קשה. וכך נאמר מיד בתחילת ההפטרה הבאה, ותאמר ציון עזבני השם. ואיך משכנעים את העם להתנחם? משכנעים אותו פשוט, צאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אם תסתפקו באלה לעולם לא תגיעו אל המי. וראו מי ברא אלה, ואז ממילא למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת אם לא הוגד לך מראש, אלוהי עולם בורא קצות הארץ השם, לא ייאף ולא ייגע. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי, כי אינך מסוגל לשאוף, כי אינך מסוגל להסתכל אל המי, ואל מי תדמיוני ואשווה יאמר קדוש. איפה עוד יש לכם מי כזה שיאמר קדוש, שכל כולו שגב והוד וקודש? הקריאה למה תאמר יעקב היא בעצם הטענה איך תוכלו להתנחם. ואז הפשט של נחמו, אני חושב, העמוק ביותר הוא מה שהשפת אמת מציע פה. נחמו נחמו עמי במה? בזה שאני אלוקיכם. נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, אז זה מה שצריך לנחם אתכם. מי החריב אתכם? אני החרבתי אתכם. אז על מה אתם מדברים? אז אתם דואגים מנחמה? אם תדעו לצאת מן האלה אל המי, אז ממילא תדעו את סוד הנחמה. כל קורא במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל אומר קרא ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר. פסוקים כל כך פשוטים עכשיו. כל אומר קרא ואמר מה אקרא, יש איזשהו קול, יש איזשהו דיבור, אבל הוא לא יודע מה. אז הוא אומר פשוט, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. תלכו מהאלה אל המי, תלכו ישר, תסתכלו. אפשר להגיע. צאו מרום עיניכם וראו. כל הבשר חציר, כל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ. אתם מתלהבים מדברים שהם בעצם חציר וציץ, בסוף הם התייבשו. זה האלה. אבל הוא דבר אלוהינו יקום לעולם. אבל בשביל זה צריך באמת לתפוס גובה. על הר גבוה אני לך מבשר את ציון. הריני בכוח קולך מבשרת ירושלים, הריני אל תיראי, אמרי להרי יהודה הנה אלוהיכם. אם נסתכל בהפטרות הנחמה זה חוזר כל הזמן, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מסביר השפת אמת מה שאנוכי אנוכי הוא, זה מה שמנחם אתכם. ושום נחמה נוספת, אנוכי אנוכי הוא. אז ממילא אתם מנוחמים. צאו מרום עיניכם וראו שמי פרה את אלה. שהיה מי הוא כדי להתגלות בעולם נהיה אלה, ומפני שהעולם לפעמים מסתפק באלה, אז מסתכלים על החציר ועל הציץ ונבהלים, ולא מבינים שיבש חציר, נבל ציץ, ובפנים יש דבר אלוהינו יקום לעולם. וכשמסוגלים ליישר בערבה, ביובש, בשחייה הזאת, ליישר מסילה לאלוהינו, אז אפשר לראות שמי ברא אלה. ואז להבין שוב את בראשית ברא אלוהים. וזה כל סודה של נחמה. לעניות דעתי, זה גם סודה של הפרשה שלנו. נחזור אולי לשמע ישראל. אותו פסוק שבעצם אולי הוא הפסוק הראשון, הפסוק האחרון, הפסוק הראשון ששומע ילד יהודי, הפסוק שהוא ייחודו של השם במצוות עשה, והוא ייחוד השם במותם של גדולים וטבוחים. אותו פסוק של רבי עקיבא שכל ימי הייתי מצטער. צריך פעם אחת לנסות קצת להבין. אני אגיד את האמת, מה שהוביל אותי אל הפסוק הזה מתוך ההפטרה הוא סיומה של אותה הקדמה בזוהר. שמע ישראל, שמע הדהו דכתיב, צאו מרום עיניכם. שמע, ראשי תיבות, צאו מרום עיניכם. ומכתחילה חשבתי שזה בו, אני חושב שזה כל התורה כולה. בוא נדבר מה היה קצת לפני שמע ישראל. אנחנו אומרים את שמע ישראל כל הזמן, ואגב זהו אותו השיר היפה של שאו מרום עיניכם בשחרית מנחה וערבית, וקבלו עליכם עול מלכות שמיים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וכדאי להיזכר גם מה היה לפני שמע ישראל. אנחנו רואים תמיד את שמע ישראל כקונטקסט לפני עצמו של קבלת עול מלכות שמיים ואחריה עול מצוות. ובואו נראה את שמע ישראל בפרשה. הסתיימו עשרת הדיברות בפסוק י' בפרק ה', ואז אנחנו נראה את הדברים בבית חנן. פעם עסקנו בזה באריכות כשלמדנו את פרשת יתרו, נזכיר את הדברים תוך כדי. ואז עובר משה ומתאר כך בפסוק י"ט: את הדברים האלה דיבר השם אל כל קהלכם בהר מתוך האש שענן וערפל, קול גדול ולא יפה. ונשים לב מה הבעיה כל הפרק שלפני שמע ישראל. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אליי. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבו אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו הן הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ואתה למה נמות? אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוהינו עוד למדנו, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים, זה הכל הקדמה לפרשת שמע. כי מי כל בשר אשר שמע את כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר השם אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר השם אליך. ושמענו ועשינו. וישמע השם את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר השם אליי שמעתי את כל דברי העם הזה וכולי, היטיבו אשר דיברו, לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם וכולי וכולי, ואז הסיום למען תחיון וטוב לכם וערכתם ימים, וזאת המצווה, החוקים והמשפטים למען תירא, פסוק ג', ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשלך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך עליו ארץ זבת חלב ודבש, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ועל כל הפרק שלפני שמע ישראל עוסק בבעיה לשמוע. אם אנחנו נשמע עוד, אנחנו נמות. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש ויר? כמונו. אי אפשר יותר. קרב אתה ושמע. וכדאי להיזכר בהתחלה. זה התיאור של משה, נזכור את המקור. הרי משה רבינו תיאר את אותו עניין בשמות. שם פונה העם אל משה. הוא מבקש ממשה לראות את מלכנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא. הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. העם מקבל את הדברים, ואז מופיעים הפסוקים, וירא העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ואת הציווי שמע ישראל, אומר משה לעם. השם אלוקינו. והרעיון הוא מאוד פשוט. העם נבהל בסוף מתן תורה, מפחד שהוא ימות, ומרגיע אותה משה כך, ואתה אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם, ובלתי תחטאו. לבעבור נסות אתכם, מסביר רש"י כמו כל הפשטנים, הרי אין שם ניסיון, נסות מלשון לרומם, להעלות אתכם על נס. אז לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם. העם שומע כל אלוקים ולא מצליח, ואז הוא מצווה לשמוע ולראות את השם מדבר עם משה. וכשהוא יראה את השם מדבר עם משה, הוא יאמין גם בו לעולם. כשמסתיימת הפרשה הזאת, מגיע הציווי הקבוע של שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. ונחזור עוד רגע לשמיעה. מה ישראל צריכים לשמוע? שהשם הוא אלוקינו, שהשם הוא האלוקים, ושהשם אחד. שהשם הוא האלוקים, ובעצם מה שמבקש אליהו להשמיע על הר הכרמל, והעם קורא את זה פעם ופעמיים. שהשם הוא האלוקים, ושהשם אחד, בירושו אותו סכום הרום עיניכם שדיברנו עליו מקודם. כל ההתגלויות שאתם רואים בעולם, הן בסופו של דבר פיריו של השם אחד. כל מה שנראה לכם מנוגד, סותר, משונה, לא מובן, מוקשה, מופרך, ולכן אתם מקשים קושיות, הוא בסופו של דבר אחד. השם הוא האלוקים. מידת הרחמים זו מידת הדין, והנסתר זה הנגלה, והיוד קי וב קי היה הווה ויהיה, זה מי שמתגלה, מי אלה, זהו האלוקים. והשם הוא האלוקים, והשם הוא אחד. ועל כן כל ההתגלויות שלו, גם אם הן נראות סותרות, אם הן נראות שונות, אם הן נראות מנוגדות זו לזו, הן בסופו של דבר מתחילות מלמעלה. ואת כל זה שמע ישראל. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. לא יאו. לכן שמע ישראל. השמיעה הזאת שישראל מצווים מכאן ואילך אחרי מתן תורה היא הרבה יותר גדולה מהראייה שהם ראו בהתחלה וכל העם רואים את הקולות. במתן תורה הם היו במדרגה של לראות את הקולות. והסברנו כאשר עסקנו בזה במתן תורה, ראיית הקולות מהי. ואמרנו כך, אפשר לשמוע קולות ואפשר לראות מראות. קשה מאוד לראות קולות. העם במתן תורה הגיע למצב של ראיית הקולות. הפירושה של אותה ראיית קולות, ראיית הקולות היא בעצם היכולת להכניס את הרמה של הראייה לדברים הנשמעים. ונסביר את הדברים. כשאני רואה הרבה דברים יפה. אם אני מבקש להתמקד בפרט אחד, אני עושה את הפעולה ההפוכה מהראייה הפשוטה ומצמצם או ממקד את הראייה לכיוון אחד. כשאני שומע, אני שומע כל אחד. אני שומע עברה אחת, הגה אחד. ומצרף הגה להגה, כל לכל, עברה לעברה, ומצרף אותם על ידי הבינה שלי, הוא מצליח ליצור מהם מילה, משפט, מאמר, ספר. אני שומע פרט פרוד אחד. כשאני רואה, אני רואה מכלול שלם לפניו. יש מעלה גדולה לראייה, יש גם מעלה גדולה לשמיעה. כשאני רואה הכל יחד, אני רואה הרבה, אבל לכן קשה לי להעמיק בנקודה אחת. כשאני שומע, אני שומע רק דבר אחד. אבל אני שומע אותו לגמרי בלי ששום דבר אחר נכנסתי לשמיעה. כשמקבלים תורה, ישנן שתי בעיות, שתי שאיפות. האחת, לראות הכל. לראות את הכל בגדול. השנייה, לדעת כל פרט ופרט, כל נקודה ונקודה, כל עניין ועניין בפני עצמו. יש חשש שכאשר אעסוק בכל נקודה ונקודה בפני עצמה, אשכח בעצם את השאיפה הגדולה, את המכלול. יש גם חשש מן הצד השני שכשאעסוק בגדול, בראייה הגדולה, לא אשים לב לפרטים. אתעלם מפרט זה ומפרט אחר. במתן תורה הגיע העם למצב אדיר של ראיית הנשמע. וכל העם רואים את הקולות. הם נמצאים מעבר לחושים. אדם שומע רק נקודה אחת, מפני שהוא מוגבל. הוא לא יכול לשמוע הכל. אדם לא יכול להעמיק בנקודה אחת תוך כדי ראייתו, מפני שהוא מוגבל. הוא לא יכול להעמיק תוך כדי ראיית הכל. אבל במתן תורה הגיעו ישראל פעם אחת למצב שבו זכו בשני הדברים שאיתם מקבלים תורה. לראות הכל ולשמוע הכל. ולראות את הקולות. אבל המצב הזה הוא לא מצב מתמיד. המצב הזה לא יכול להישאר נצחי. ומן המצב הזה נוצרת המצווה הראשונה שבאה אחרי מתן תורה. שמע ישראל. מהמצב של מתן תורה יורד הציווי שמע. מה תשמע? שמע שהשם הוא אחד. שמע ישראל, שבעצם כל מה שנראה לך כפרטים פרטים זה בעצם אחד. ואתה הרי היית פעם במצב כזה שבו אפשר לראות קולות. הרי כבר היית פעם במצב של לבעבור נסות אתכם באלוהים. וכבר פעם אחת הגעת למדרגה של ראיית הקולות. וכבר הצלחת פעם לראות איך כל הפרטים המפורדים מאוחדים יחד. ובכן, בהמשך לא תוכל להיות במצב הזה הקבוע. אז שמע ישראל. את מה? את זה שהשם הנסתר הוא השם הנגלה. שכל מה שאתה רואה בעולם הוא בעצם בא מהאחד הגדול הזה. זהו ייחודו של השם. זה לעניות דעתי פירושו של המדרש בספרי כאן במקום, מהיכן זכו לקריאת שמע ממתן תורה. אין לדעתי פשט אחר. מהיכן זכו לקריאת שמע ממתן תורה? מתן תורה בעצם יצר את הכוח המיוחד של שמע ישראל. ומה קורה בפרשת שמע ישראל? מצוות ייחוד השם, מצוות אמונת השם, מתפתחת והולכת למצוות אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך בכל הצורות. יש אדם שגופו חביב עליו מממונו, יש שממונו חביב עליו מגופו. אהבת השם עוטפת הכל. משהאמונה הגדולה הזאת של שמע ישראל גורמת לשאיפה מתמדת. האלה גורם למי? מפני ששמע ושאו מרום עיניכם. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זאת מין שאיפה לחזור למצב של ראיית הקולות. זה מין מצב גדול כזה של שמיעה שהשם אחד, של ידיעה להגיע למצב הכי גדול של הביטו אל צור חוצבתם, של למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור, הלא ידעת אם לא שמעת אם לא הוגד לך מראש אלוהי עולם בורא קצות הארץ. אין זאת אותה היכולת לעלות ולשמוע אולי כפרטים את מה שבעצם הוא אחד. וכשיש את האמונה הצרופה הזאת נוצרת אהבת השם. וכשיש את אהבת השם יש את מצוות עשה הבאה שבאה מיד אחרי אהבת השם, ושיננתם לבניך. בא הלימוד של אותה הרבה דברים. אם אני מבקש להתמקד בפרט אחד, אני עושה את הפעולה ההפוכה מהראייה הפשוטה ומצמצם או ממקד את הראייה לכיוון אחד. כשאני שומע, אני שומע כל אחד, אני שומע עברה אחת, הגה אחד, ומצרף הגה להגה, כל לכל, עברה להעברה, ומצרף אותם על ידי הבינה שלי, הוא מצליח ליצור מהם מילה, משפט, מאמר, ספר. אני שומע פרט, פרוד אחד. כשאני רואה, אני רואה לא לשלם אחד. יש מעלה גדולה לראייה, יש גם מעלה גדולה לשמיעה. כשאני רואה הכל יחד, אני רואה הרבה. אבל לכן קשה לי להעמיק בנקודה אחת. כשאני שומע, אני שומע רק דבר אחד. אבל אני שומע אותו לגמרי בלי ששום דבר אחר נכנס לי לשמיע. כשמקבלים תורה, ישנן שתי בעיות, שתי שאיפות. האחת, לראות הכל. לראות את הכל בגדול. שנייה לדעת, כל פרט ופרט, כל נקודה ונקודה, כל עניין ועניין בפרט. יש חשש שכאשר אעסוק בכל נקודה ונקודה בפני עצמה, אשכח בעצם את השאיפה הגדולה, את המכלול. יש גם חשש מן הצד השני שכשאעסוק בגדול, בראייה הגדולה, לא אשים לב לפרטים. אתעלם מפרט זה ומפרט אחר. במתן תורה הגיע העם למצב אדיר.
של ראיית הנשמע. וכל העם רואים את הקולות. הם נמצאים מעבר לחושים. אדם שומע רק נקודה אחת מפני שהוא מוגבל. הוא לא יכול לשמוע הכל. אדם לא יכול להעמיק בנקודה אחת תוך כדי ראייתו מפני שהוא מוגבל. הוא לא יכול להעמיק תוך כדי ראיית הכל. אבל במתן תורה הגיעו ישראל פעם אחת למצב שבו זכו בשני הדברים שאיתם מקבלים תורה. לראות הכל ולשמוע הכל. ולראות את הכל. אבל המצב הזה הוא לא מצב מתאים. המצב הזה לא יכול להישאר נצחי. ומן המצב הזה נוצרת המצווה הראשונה שבאה אחרי מתן תורה. שמע ישראל. מהמצב של מתן תורה יורד הציווי שמע. מה תשמע? תשמע שהשם הוא אחד. שמע ישראל, שבעצם כל מה שנראה לך כפרטים פרטים זה בעצם אחד. ואתה הרי היית פעם במצב כזה שבו אפשר לראות כל זה. הרי כבר היית פעם במצב של לבערבור לעשות אתכם באלוהים. וכבר פעם אחת הגעת למדרגה של ראיית הקולות. וכבר הצלחת פעם לראות איך כל הפרטים המפורדים מאוחדים יחד. ובכן, בהמשך לא תוכל להיות במצב הזה הקבוע. אז שמע ישראל. את מה? את זה שהשם הנסתר הוא השם הנגלה. שכל מה שאתה רואה בעולם בעצם בא מהאחד הגדול. זהו ייחודו של השם. זה לעניות דעתי פירושו של המדרש בספרי כאן במקום, מהיכן זכו לקריאת שמע ממתן תורה. אין לדעתי אפשר. מהיכן זכו לקריאת שמע ממתן תורה, מתן תורה בעצם יצר את הכוח המיוחד של שמע ישראל. מה קורה בפרשת שמע ישראל? מצוות ייחוד השם, מצוות אמונת השם, מתפתחת והולכת למצוות אהבת השם. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל הצורות. יש אדם שגופו חביב עליו מממונו, יש שממונו חביב עליו מגופו. אהבת השם עוטפת הכל. ושהאמונה הגדולה הזאת של שמע ישראל גורמת לשאיפה מתמדת. האלה גורם למי, מפני ששמע וסכום הרום עיניכם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זאת מין שאיפה לחזור למצב של ראיית הקולות. זה מין מצב גדול כזה של שמיעה, שהשם אחד, של ידיעה להגיע למצב הכי גדול של הביטו אל צור חוצבתם. של למה תאמר יעקב נסתרה דרכי מהשם ומאלוהי משפטי יעבור, הלא ידעת אם לא שמעת, אם לא הוגעת לך מראש אלוהי עולם בורק תודה. שמע ישראל, זאת אותה היכולת לעלות ולשמוע אולי כפרטים מה שבעצם הוא אחד. וכשיש את האמונה הצרופה הזאת נוצרת אהבת השם. וכשיש את אהבת השם יש את מצוות עשה הבאה, שבאה מיד אחרי אהבת השם, ושיננתם לבניך. בא הלימוד של אותה אהבת השם. אבל איך בשיננתם לבניך? כמו בלימוד שכלי יבש. איך זה יקרה כשיהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך? ואיפה בשיננתם לבניך? בכל הצורות, בכל המציאויות. בשבתך ובעיקך ובפתך בדרך ובשוקבך ובקומך. ואז זה יעבור למעשה. זה יעבור למעשה ברמה של הזרוע, זה יעבור למעשה ברמה של המחשבה, זה יעבור למעשה בתפילין של יד, זה יעבור למעשה בתפילין של ראש, זה יגיע גם למזוזות ביתך, זה יגיע לבית, למשפחה, זה יגיע גם לשעריך. שעריך, אומר רש"י מיד במקום, אלו שערי עיירות, שערי מדינות, שערי ממלכות. שאו מרום עיניכם, זאת אומרת, אם תדעו להעלות דרך קבע את האלה למי, הרי שזה ירד עד לשעריך, וגם בשעריך יהיה שמע ישראל. גם באלה הכי הכי נמוך, שערי עיירות ובשערי מדינות, בשערים של הפרגמטיזם, בשערים של המציאות הכפויה, גם שם יצליח להיכנס שמע ישראל. האסון הגדול ביותר של שעריך וביתך וכך הלאה, שהאלה לא ישאף למי. והפתרון הוא שבכל מקום ובכל צורה ובכל זמן ובכל דרך שאתה לא נמצא, אתה בעצם עם שמע ישראל. וזה לעניות דעתי אותה מימרה קדושה, שמע זהו שאו מרום עיניכם. כי שאו מרום עיניכם זהו מי ברא אל. ושמע ישראל זהו המצב של מיד אחרי מתן תורה. בו נמצאים לכאורה במצב שכבר יש את האלה, ואז צריך לחזור ולשאוף כל הזמן אל המי. המוות על ייחוד השם, גדולתו, באותו סיפור גדול של רבי עקיבא, היא דווקא בפשטות של הסיפור. יש לי לעניות דעתי הרגשה שמרצון טוב לטפח את דמותו של רבי עקיבא, הרסו קצת את הסיפור. תמיד מספרים שרבי עקיבא, כשהגיעו הרומאים, אמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל כך עקום. הוא אומר בדיוק עפור. שרבי עקיבא עסק בקריאת שמע. ואז הגיעו הרומאים. הסיפור הראשון הוא אמנם מאוד הרואי. רק לזה. אם הגויים אומר שמע ישראל, השני הוא הרבה יותר אפור. רבי עקיבא העלה את האלה למי, והרומאים לא יכולים להפריע לו בזה. כי יבש חציר נבל ציד תודבר אלוהינו יקום לעולם. הוא פשוט עסק בקריאת שמע. באותה העת שעת קריאת שמע הייתה. הוא אמר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז מה הבא אמינה שחציר וציד יכולים להפריע? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. הוא מעלה את האלה אל המי. הוא כל הזמן שואב, הוא כל הזמן עולה, אז איך החציר והציץ יכולים לעצור אותו?
זה הרבה יותר אפור, לכן זה הרבה יותר גדול. רבי עקיבא לא עשה כאן סיפור גבורה מרתק, שהוא פתאום שלף שמע ישראל לפי תוכנית מראש. הוא פשוט לא יכל לא לעצור. כל חייו היו חתיכת שמע ישראל אחד גדול. זה מה שעשה כל היום. זה לעניות דעתי העומק והמובן היחיד של אותו מדרש משונה שיעקב פוגש את יוסף, אבל הוא לא יכול לעצור ולנשק אותו מפני שהוא עסוק בקריאת שמע. אותו מדרש ידוע, הוא עסוק בקריאת שמע. יוסף הוא מלך במצרים. הוא נמצא באלה. יעקב עסוק בקריאת שמע. יעקב לא יכול לעצור, יעקב מתקדם כל הזמן.
כשיעקב מתחיל לרדת למצרים, הוא קודם כל נותן תוכנית, לפני כל העזר, את יהודה שלח להורות לפניו קושן. קודם כל שיש שם את יהודה. אנחנו יודעים לעסוק באלה, שקודם כל יהיה מי. את יהודה שלח להורות לפניו קושן. תקים בית תלמוד. תקים בקושן שם, מקום שעוסקים בשמע ישראל. עכשיו נלך לפרוב את הדבר איתו. מי ברא אלה? זה פשוט חייו של יעקב. וכשיוסף נפגש עם יעקב, הוא שוב ראה שמע ישראל כמו שהוא ראה את זה כשהוא עזב את יעקב. כי יעקב היה שמע ישראל. זאת הדעה השנייה במדרש. מהיכן זכו ישראל לקריאת שמע? מיעקב אבינו. אותו יעקב אבינו שאומר שמע ישראל לפי המדרש לבנים לפני הברכות, כאשר הוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, והם אומרים אבא כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אנו אין בלבנו אלא אחד. זה בדיוק הדיון בחז"ל. מהיכן זכו לקריאת שמע? מאיפה קיבלו את הכוח לחיות כל הזמן בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובחייך ובמותך בשמע ישראל ושום ארום עיניכם בשמע ישראל שהוא כל הזמן גם אם לא רואים אז השם אחד גם אם לא רואים אז השם אלוקים עד אמר מי יעקב זה פשוט היה אבא שלו כך הם חיים זה מה שהם ראו כל ימיהם הוא נפגש עם הבן שלו אחרי 17 אחרי 22 שנה יש לו להגיד לו דבר אחד שמע ישראל והשני אמר לא ממתן תורה הם פשוט פעם אחת התרוממו שכחנו למעבור לעשות את זה הם קיבלו פעם אחת זאת כזה למעלה שהם הגיעו לכזה קובע שהם פשוט ממשיכים כל הזמן לומר שכה ישראל הם זוכרים את הטראומה של השמיעה ממתן תורה והם מבינים את הציווי להמשיך לשמוע כל הזמן וממילא יכול להיות להם כוח גם כאשר לקטה ירושלים כפלאי על כל חטותיה לשמוע מי ברא אלה ואל מי תדמיוני ואשווה למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם הלא ידעת אם לא שמעת אם לא הוגד לך מראש הם רואים שאלוהי עולם בורא קצות הארץ גם כאשר הם נראים כל כך רחוקים ובא להם מאי שם או מיעקב, או ממתן תורה, או מהשמע ישראל של יעקב, או מהשמע ישראל של משה. מאיזשהו מקום זה נכנס. אולי זו הסיבה ששמע ישראל נשאר כל כך. מפני, מפני שהוא נכנס כנראה מאיזשהו מקום כל כך מקורי. נעמוד כאן רק דבר אחד. בשבועיים הקרובים אנחנו נצא לחופש הגדול בעזרת השם בשבוע הראשון של אלול א' אלול זה יום ראשון ב' אלול זה יום ראשון זאת אומרת ביום רביעי הראשון באלול ביום רביעי הראשון באלול שהוא רבה בעזרת השם תודה